שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום ננסה להתבונן קצת יותר לעומק על המנהגים שקשורים בליל הסדר, ומה שיש לנו על השולחן, וכל הטקסים המיוחדים שאנחנו עושים, כדי שנבין קצת יותר מה אנחנו עושים כל שנה. פעם רוצים להבין יותר. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז כמו כל שנה, אנחנו חוגגים את הסדר, ובמהלך הסדר יש לנו מנהגים קבועים שאנחנו נוהגים לעשות אותם, ובתוכנית היום אנחנו נרצה באמת לברר את אותם מנהגים, להבין קצת מה אנחנו עושים באותם דברים, ומה המשמעות הקצת יותר פנימית של העסק הזה. ובאמת יש לנו את קערת הפסח, שזה קערה שעליה מונחים מספר פריטים. יש לנו את הזרוע, זה בדרך כלל עצם צלויה, אומרים שזה זכר לקורבן הפסח, ביצה, שאומרים שזה זכר לקורבן החגיגה, מרור, חסה, חזרת, מסמלות את הטעם המר של שיעבוד מצרים, חרוסת, בדרך כלל פירות שקדשו אותם ועשו מהם כמו טיט, משהו כזה, מסמל את הטיט במצרים, קרפס, שזה עלה של סלרי, יש כאלה ששמים תפוח אדמה, בדרך כלל נוהגים לטבול אותם במי מלח, ויש לנו שלוש מצות, מניחים אותם אחת מעל השנייה, והאמצעית בדרך כלל משמשת אותנו לאפיקומן, שעליו אולי אנחנו נדבר בהמשך. מה מסמל את כל הקערה הזאת?
קודם כל, ליל פסח זה מסמלת לנו כל הסיכום מהשיעבוד שלנו במצרים. שאנחנו נכנסנו לשם ושאנחנו היינו שם, בהתפתחות, במצרים זה נקרא באגו שלנו, והתפתחנו יפה וטוב, והיינו משמינים ומרוצים מהחיים שלנו, שהיה לנו טוב מאוד להיות בסגסוג הזה האגואיסטי, כמו שאנחנו בחיים שלנו כאן בעולם הזה, דווקא בשנים האחרונות, רק אנחנו מתחילים להרגיש שמשהו לא מסתדר. אבל לפני זה היינו חושבים שבאמת הבורגניות הזאת, הקפיטליזם הזה, זה הכל טוב ויפה ומתפתחים משנה לשנה יותר ויותר. אנחנו, רק הבעיה שלנו, הבעיה האנושית היא בזה שאנחנו לא מבינים שלא אנחנו מפתחים את העולם, אלא גם כן אנחנו מתפתחים בעצמנו. אם לא היינו מתפתחים בעצמנו, אז אני מפתח חקלאות, מכונות, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, מדעים, רפואה, כל מיני דברים, ואני מרגיש את עצמי יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב. הבעיה היא שאני מתפתח ורצון שלי מתפתח, ואז מה שאתמול היה מספק אותי, היום כבר לא מספק. ואני רץ שוב לכל מיני דברים חדשים, ושאני משיג אותם, אני כבר התפתחתי הלאה, וגם כן אני לא מסופק, וכן הלאה. זאת אומרת, הבעיה שלנו, שאנחנו אף פעם לא מקבלים בחשבון, שכמו שאנחנו מפתחים את הסביבה שלנו, שיהיה לנו כל טוב ונוח ובטוח, והכל לשירותנו, אנחנו גם כן בעצמנו מתפתחים, ומה שמכינים אתמול להיום, להיום כבר זה לא מספיק לנו, וזה דוחף אותנו להתפתחות הלאה, וכך שאין אדם מת וחצי תאוו בידו. אבל, בעיה היא, שזה לא תהליך בלתי נפסקת, שהוא מגיע לאיזשהו מצב, שאנחנו מתחילים להרגיש, שבכל התהליך הזה, אני נמצא כל הזמן מסתובב כמו כלף הזמן, אחרי הזנב שלו. שאני לא מרגיש שיהיה לי משהו טוב. לא חשוב לי שאני אהיה עשור באמצע. כן? נגיד שאני אהיה איזשהו פועל, או חקלאי, או לא חשוב מה, שחי, ויש לו משפחה, ויש לו כל טוב, והוא מגיע הביתה אחרי העבודה, ויש לו בית, יש לו ארוחה, משפחה, לידו, כולם בריאים, בית חם, יפה, הכל מסודר. והוא לא רוצה יותר, אין דבר כזה. אנחנו הגענו פתאום למצב, אנחנו לא רוצים בית, אנחנו לא רוצים משפחה, אנחנו לא רוצים ילדים, אנחנו לא רוצים את הדברים האלה בכלל, אני גם כן לא יכול למצוא עבודה בשבילי, כבר זה בעיה בעולם המודרני, כן? שזה כבר הפך להיות למשהו שאו לא יכולים לעבוד, או לא צריכים לעבוד, וכן הלאה. לכסף גם כן, לאט לאט זה נעלם הערך, מה שקורה בזמן האחרון, וכו' וכו'. זאת אומרת, נמצאים אנחנו במצב שכל ההתפתחות שלנו הקודמת היא מביאה אותנו לחשבון חדש. וחשבון הזה הוא חשבון על רמת החיים אחרת, לא רמה שהיא תהיה ב-20% יותר מהיום, אלא שיטת החיים חדשה. זה מה שמתגלה לנו כאן, בימינו. וזה מה שמסמל לנו בעצם גלות מצרים.
וקערת הסדר, איך קשורה לזה?
וקערת הסדר קשורה לזה שאנחנו צריכים לעבור אותם המצבים ביתית, כן, בחרוסת, ובעלי חסה, ובקורבן פסח שאנחנו עושים. זאת אומרת, קורבן זה ממילה קרוב, לקריף, שאנחנו מתקרבים על ידי זה שאנחנו מביאים את החלק משלנו, חלק מהאגו שלנו, ואומרים, לא רוצה אני כבר להשתמש בו.
מתקרבים למה?
מתקרבים ליציאה, לגאולה, גאולה, למצב החדש. וכל היתר הסימנים שבזה. זהו. עכשיו, נו, אני לא יכול להיכנס לחוכמת הקבלה, כי זה יהיה קשה, אבל גימל מצות זה כתר חוכמה בינה, ואחר כך כל הסימנים על הקיירה, זה ספירות חסד דבורה תפארת נצח ודיסות, והארבע כוסות האלה מסמלת לנו הרצון לקבל.
שנייה, תכף נגיע לארבע כוסות, אני רוצה רק על הקערה. הקערה בעצם, אתה אומר, זה שלבים בהתפתחות שלנו?
כן, זה אותם הסימנים שאנחנו עברנו. ולכן אנחנו גם כן עוברים באותו סדר על הקערה. כן? לכן זה נקרא סדר פסח. זה לא סתם פסח, זה סדר יציאה פסח, שאנחנו יוצאים. כן? אז סדר יציאת מצרים. שזה יציאה מהמגמה הקודמת של החיים למגמה החדשה.
והם מסודרים בצורה מסוימת בתוך הקערה?
כן, זה לפי חוקי הטבע. זה לפי חוקי הטבע, אנחנו לא יכולים מן הסתם ככה לעשות את זה מה שבא לנו. הטבע מפתח אותנו ומחייב אותנו להתפתח לפי השלבים מיוחדים בהתפתחות, כי זה הרצון לקבל שלנו, האגו שלנו, שהוא מתפתח בשלבים של שורש א', ב', ג', ד', בחינות, ולכן שורש זה השורשית, בחינה השורשית, וממנה מתפתח האגו מצב א', ב', ג', ד', ולפי זה ארבע כוסות.
אנחנו כבר בארבע כוסות, אני עוד בקערה. אני חושבת
בסדר, שכל לא, זה... אוקיי. קערה זה...
אז אני עוברת איתך לכוסות.
לא.
אז מה זה, למה דווקא ארבע, למה ארבע כוסות, אתה אומר? ארבע דרגות של התפתחות האגו?
מסמלים לנו, כן, את האור החוכמה, בוא נגיד, אפשר להוסיף מילה כזאת, שמפתח את האגו שלנו. ולכן אנחנו עושים כל מיני סימנים של הדרך, וביניהם אנחנו שותים ארבע כוסות, אנחנו משאירים את הכוס שם, גם כן בסוף, וזהו. הסעודה זה בסוף. הסעודה עצמה היא האמת שלא קשורה לסדר עצמו. אפשר לעשות סדר ללא סעודה. סעודה ללא סדר.
זאת אומרת, אם כבר באו, אז ניתן להם בסוף גם לאכול, אבל זה לא קשור.
וכולם מחכים עד שזה ייגמר הסיפור.
נכון, נכון, נכון. אבל העיקר, אתה אומר, זה בעצם כל הארבעה שלבים האלה, וכל כוס בסוף כל שלב בעצם, יש איזשהו כוס שמסמל את מה?
יש כל כוס מסמל לנו עוד ועוד ועוד התקדמות בהתפתחות האגואיסטית שלנו, ובהכרת האגו שלנו כדבר הרע שאנחנו צריכים להתקדם ולהתעלות ולצאת ממנו.
הבנתי, ואיך זה קשור אלינו היום, הכוסות האלה?
שאנחנו גם כן נבין שאנחנו היום גם כן התפתחנו כבר לסוף הדרך. שהיום אנחנו נמצאים במצב כמו ביציאת מצרים, ואם נרצה, אנחנו נוכל לעלות לדרגה הבאה של ההתפתחות שלנו, ולעבור כל השלבים האלה הנוראים, מה שאחרת יכולים לפול עלינו, ולהתפתח אז בהרחבה.
ולמה זה דווקא יין? למה שותים יין ולא איזשהו משקה אחר?
זה כנגד אור חוכמה.
שמה זה אור חוכמה במילים פשוטות?
זה אור שמפתח את האגו שלנו.
שגורם לי להיות עוד, לפתח אותו לרמה עוד יותר גבוהה, הוא זה שמעביר אותי גם, בין הארבעה.
גם גבוהה, גם רחבה, וגם, כן. אני לא יכול, אני מרגיש את זה כאן, אלי... מאוד מצומצם בהסבר. אני לא יכול להסביר את זה במילים, במילים הרגילות, זה ישנם בהרבה ספרים, עם כל הסיפורים, אבל באמת, חוכמת הקבלה, איך שזה מסבירה לי את זה בכוחות הטבע, איך שזה עובד על הפנימיות האדם ועל הטבע הסובב ועל כל העולם ועל כל המציאות, על שני עולמות, עולם הזה ועולם העליון, אז רק שם אפשר לראות את האמת.
ואם אני עוברת כרגע לאורח שמגיע, לפחות אנחנו בתור ילדים מחכים לו כל ליל הסדר, זה אליהו הנביא, שמכינים לו כוס מיוחדת, פותחים את הדלתות, מחכים שהוא יגיע, תמיד עושים איזו הצגה קטנה כזאת שכאילו הגיע ושתו את מה לא ראיתם שנגמרה הכוס. מי זה באמת אותו? הוא מופיע בהגדה אליהו הנביא.
מה, שותים כוס של אליהו? לא הבנתי.
אצלנו בליל הסדר? כן. איך יודעים שאליהו הגיע? שפתאום...
אחר כך.
כן.
כי משאירים זה עד הבוקר, ויין נעלם.
ואז פתאום אמרו, הוא הגיע ושתה. זה הסימן של אליהו הנביא, בעצם היא ביקר אצלנו בליל הסדר. אבל מה הקשר בעצם של אותו אליהו הנביא בכלל לליל הסדר שלנו? למה הוא מוזכר?
אליהו הנביא הוא מסמל לנו אותו מלאך, אותו הכוח, שמוציא אותנו מגלות לחירות, ושהוא גם אז וגם היום עושה את הפעולה הזאת. זה כוח המיוחד בטבע שכך נקרא, אליהו הנביא, ואנחנו כל הזמן מצפים בעצם להשפעת הכוח הזה עלינו, שהוא ייתן לנו כיוון בחיים, שיפתח לנו קצת לב ומוח, ונוכל להתפתח נכון ויפה לחיבור בינינו, עד שמגיעים ל"ואהבת רעך כמוך". אז אנחנו מגלים את הכוח הזה שנקרא אליהו בתוכנו, שחי, קיים, פועל, ומביא אותנו לפסגת ההתפתחות.
צריך להזמין אותו או שהוא מגיע פשוט?
זה סימן שאנחנו רוצים שזה יבוא. האם באמת אנחנו רוצים שזה יבוא? כאן השאלה.
מה זאת אומרת אם אנחנו רוצים? כל אחד רוצה גאולה, לא? כולנו רוצים לשפר את המצב, מהמצב הזה למצב יותר טוב.
אם את רוצה לשפר את המצב שלך, האגואיסטי, כמו שהוא קצת יותר טוב, זה לא נקרא להזמין אליהו. זה נקרא להזמין איזה עזרה מהבנק או ממשהו אחר, או ממנהל שלך בעבודה.
אז מה זה, אז תעשה לי את ההבחנה, מה ההבדל בין לרצות שיהיה לי יותר טוב? כי זה כולנו רוצים, זה לבין אותה גאולה שאתה מדבר עליה.
מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים באגו שלנו להתפתח. זאת אומרת, בלהתגאות זה על זה, ולעשות הרחילות עוד יותר בכלי תקשורת, ולקלל זה את זה, ולהרביץ יותר זה לזה. זה מה שאנחנו רוצים. ובצורה כזאת אנחנו לא רוצים את אליהו, אנחנו את ההפך. אנחנו מחכים לפרו.
אז מי זה, מה זה הגאולה?
גאולה זה הרגשת האהבה שמגיע ושורה בינינו. שכל אחד מוכן לאהוב את השני, רוצה לאהוב את השני, רוצה לבטל על עצמו והכל לעשות למען הזולת. זה נקרא גילוי האליהו.
אז לזה בעצם אנחנו, את זה אנחנו מזמינים, אתה אומר, במהלך...
תראי לעצמך שאת צריכה את זה לעשות בליל הסדר. האם את מוכנה לזה?
לא יודעת, זה נקודה שאתה יודע, אז אם היינו מסתכלים ככה, זה בדיוק הסיבה שאנחנו עושים את השיחה הזאת, כי אם היינו מסתכלים...
זה סיבה שאנחנו עדיין בגלות.
אם היינו מסתכלים במהלך ליל הסדר, על כל התהליך מהנקודה שאתה מדבר כרגע, יכול להיות שזה היה באמת מעורר בתוכנו איזה שהן מחשבות אחרות. היום המחשבות האלה, הגאולה שהבן אדם, שאנחנו חושבים עליה בדרך כלל, זה אותה גאולה של פקיד הבנק, זה בדיוק מה שאמרת לפני דקה.
כן, נכון.
אנחנו לא חושבים על גאולה ברמה של לפתוח את הלב.
נכון.
זה לא משהו שבכלל מדובר ב...
אז כנראה שהפרו עדיין צריך לעבוד, וצריך להראות את עצמו כשליט קשה, עלינו, ואומנם שאנחנו קם קשי עורף, אבל המכות, מכות, מכות שיבואו אלינו, הם יחייבו אותנו לחשוב אחרת, ולהבין שצריכים רק דבר אחד, להתעלות מעל האגו שלנו, מעל שנאת חינם שבינינו, ולהגיע למצב שיהיה בינינו אהבת ישראל. זה נקרא גאולה.
ואיך אני יכולה להזמין אותה?
במידה שאנחנו מדברים על זה, חושבים על זה, פועלים לקראת זה, עושים כל מיני פעולות, נכנסים ללימוד, לחינוך החדש, אז בהתאם לזה אנחנו יכולים כן לראות שחסר לנו. חסרה לנו גאולה. שזה, גאולה זה נקרא שמגיע כוח האהבה בינינו וממלא את כל היחסים בינינו. זאת הגאולה. אם אנחנו לא רוצים את זה, אז נשאר במצרים בינתיים.
אנחנו צריכים לעשות בשביל זה משהו, שזה בא ופתאום מתלבש בתוכנו לבד?
אנחנו צריכים לעשות בשביל זה עבודה קשה. זה נקרא עם ישראל בעבדות במצרים. מה זה עבדות? עבדות זה נקרא שאני רוצה לצאת מהאגו שלי לחיבור יפה עם כל היתר העם ישראל, ואני רואה עד כמה שכוח הגאווה שלי, האגו שלי, הוא מפריע לי, וגם כן לכולם. ואז אנחנו עובדים כנגד הכוחות האלו, ורוצים להתעלות, להתפטר מהם, ולכן העבודה הזאת שלנו היא נקראת עבודת פרך.
אז מה זה אותה עבדות? מה זה אומר להיות עבדים במצרים אם ככה?
שאנחנו רוצים לצאת מהשינה ולהגיע לאהבה, אבל אנחנו לא מסוגלים, אבל, ומרגישים את המצב שלנו כעבדות, שאנחנו בעל כורחנו, נמצאים באגו שלנו, ברצון אגואיסטי, ואנחנו דוחים זה את זה, מזלזלים זה בזה, וזה הטבע שלנו שבינתיים שולט בנו, אבל אנחנו כבר עושים עליו ביקורת, שלא רוצים להיות בזה. זה כבר תחילת עבדות, הרגשת עבדות.
אז חלק מהתהליך שאמור לקרות לכולנו בסדר, זה להתחיל לעשות ביקורת על המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע?
בטח, בטח. אנחנו אוהבים לעשות ביקורת אחד על השני.
מאוד.
אבל כל אחד על עצמו, איפה אנחנו, כולנו, לעשות דין וחשבון לכל העם, שאנחנו בתוכו, ולא שיש לשני איזשהו דברים יותר גרועים, תכונות יותר גרועות ממני, אלה כולנו כך, איך אנחנו עושים, איך אנחנו באמת, מה אנחנו עושים כדי לצאת מזה.
אז זה סוג של בעצם דין וחשבון אישי וחברתי, וכל המסע הזה של ליל הסדר, זה מה שכל אחד אמור להרגיש בתוכו, את אותו, לעבור את אותם, את אותו, את אותה הרגשה של...
בדיקה חוזרת.
של ליל הסדר.
ואז אנחנו מוכנים באמת להתעלות למעלה מהאגו שלנו. לאהבה. אנחנו סך הכל צריכים להבין. פרו זה נקרא שנאת חינם, והבורא נקרא אהבת חינם. ואנחנו נמצאים בין שני כוחות האלו, ואם אנחנו נמשכים לכוח הבורא, אנחנו מרגישים איך שפרו מחזיק אותנו, ואז מצבנו נקרא גלות ושיבוד. ואם אנחנו מזדהים עם הפרו, אז אנחנו מרגישים טוב, זה 7 שנות צובע.
מה זה אומר מזדהים עם פרו? מזדהים, להזדהות עם האגו שלנו?
מתפתחים על ידי האגו שלנו, לא רוצים שום דבר חוץ ממנו. זה כמו שעכשיו אנחנו נמצאים בעם ישראל, בארץ ישראל, כרגע, ב-2016.
אז מה זה אומר? את המצב הזה אנחנו מכירים כולנו. מה זה אומר המצב השני? שלהתפתח לא באמצעות האגו, אז באמצעות...
שאנחנו מתחילים להכיר שההתפתחות הזאת האגואיסטית היא התפתחות סופנית, שהיא מביאה אותנו לקריסה ולמצב שאנחנו פשוט נמצאים רק תחת מכות הנמרצות. וזה מה שהטבע, הפרו בעצמו גם כן, האגו שלנו, שזה כל הטבע שלנו, הוא הכין בשבילנו, שאנחנו נרגיש עד כמה שהוא טבע הרע. זאת אומרת, הפרו בעצמו מכין אותנו ליציאה מהמצרים, בזה שנותן לנו עבודה יותר ויותר קשה.
אז זה מצב הכרחי, אתה אומר, בדרך...
הכרחי לצאת, אבל הבעיה היא מתי נצא, כמה נסבול. אולי אנחנו כבר יכולים עכשיו לקבוע לעצמנו שמספיק, ובו אנחנו נתחיל לעבוד על החיבור בינינו, כי היציאה מהמצרים זה נקרא שאנחנו מתחילים להתחבר. ואז בהתאם לזה אנחנו מתעלים מעל הרמה הזאת שנקרא מצרים.
אז בעצם אליהו הנביא זה אותו כוח שבא ועוזר לנו להתחבר כדי לצאת, כדי לעבור למצב החדש, כן. שאתה קורא לו גאולה?
כן.
זה אותו כוח. אני רוצה לעבור לעוד דבר אחד בנוגע לאליהו הנביא. כשאנחנו פותחים לו את הדלת, אז אומרים, שפוך חמתך על הגויים. וזה נשמע לא טוב. מה הכוונה ב...
זה ודאי שזה טוב. אני רוצה שהוא יראה לי עד כמה שהגויים שבי, כי אנחנו מדברים רק על האדם, מה שקורה בכל אחד ובעם, ולא לא, 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 לא שיש לנו כלפי אומות העולם, זה לא חשוב לנו. כן? זהו. שאנחנו רוצים שאנחנו נראה עד כמה שהרצונות האגואיסטיים שלנו הם רצונות שהורסים אותנו, הורגים אותנו, מייבשים אותנו, עד כמה שאנחנו סובלים בעקבותם, וזה מה שאני מבקש ממנו, שהוא יעזור לי להרוס את כל האגו שבי.
אלה הגויים, הגויים זה אותו אגו, זה אותו, כן, אותו דבר, כן. רע בתוכי פרו, שאני רוצה.
פרו זה כל האגו שלנו, של האדם, ואין יותר מזה. זאת אומרת, חומת הקבלה מדברת על העולם, כי הוא כולו נמצא בתוך האדם. אדם הוא עולם קטן. זאת אומרת, כל מה שיש בעולם מסביב שאני רואה, זה בעצם נמצא גם כן בי. ואז לפי שפת הקבלה, יוצא שאם היא מדברת שפת הקבלה על איזו אומה, אז היא מדברת על איזו תכונה שבי. על השמיים וארץ, תכונות שבי. הכל מדובר על הפנימיות שלי, על התכונות שבי.
ואני רוצה לעבור לאפיקומן. זה בעצם המצע האמצעית, יש לנו שלוש מצות שאנחנו שמים על צלחת, כן. על צלחת הסדר, והמצע האמצעית בעצם היא נקראת האפיקומן.
כן.
מה זה אותו אפיקומן? מה מיוחד בו? למה דווקא, מה מיוחד במצע הזאת ביחס לכל
שאנחנו
השאר?
שאנחנו חייבים עד חצות הלילה לאכול אותו, וזה מסמל לנו שאנחנו מקבלים את הכוח יציאת מצרים, ויוצאים בחצות בעזרת השם, בכוח עליון.
כוח יציאת מצרים זה אותו כוח שדיברנו?
מצע זה, טוב, אולי יש לנו עוד זמן. מצע זה נקרא מצע ומריבה. מצע זה נקרא שאני נמצא במריבה עם האגו שלי, שאצלי כוח הפרו וכוח הבורא, הם נמצאים זה מול זה, וכאילו אני נמצא ביניהם. ואני אעשה ככה שאצלי שני כוחות האלה מתנגשים, ואני בעזרת זה שאני, כמו שכתוב, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. כן? אז אני על ידי המאבק הזה, שאני משתמש במצות, כן? זה כוחות מיוחדים כאלה, אני על ידי זה מברר איך לברוח מהמצרים. האפיקומן הוא מסמל לי את האור הגדול הזה, שאני מקבל לקראת החצות הלילה, שאני כן בורח מהמצרים.
מה מיוחד בחצות הלילה דווקא?
זה חושך הכי גדול, שאני מרגיש שאין לי במצרים יותר כלום, לא נשאר אפילו, לא יודע, ניצוץ קטן שכדאי לשם להישאר, אני ממש הבאתי את עצמי להכרה, להבנה, שמצרים זה מקום מיטה. זאת אומרת, שנאה, תחייה, האגו, גאווה וכו', כל זה ממית אותי, ואני צריך רק השפעה ואהבת האנשים, אהבת אחים, אהבת חברים, אהבת ישראל.
ואם ככה נסכם את כל הסימנים שדיברנו עליהם עד היום, אנחנו ככה עוד מעט לקראת סיום התוכנית, מה המסר העיקרי בעיניך של הסממנים ושל החג הזה, כשאנחנו...
יציאה מהאגו שלנו ומשנאת חינם, מכל הדחפים הדדיים שנמצאים בתוך העם ישראל, גאווה, מסליחה הזאת, הזלזול וכן הלאה, כן? מהמצב הזה שאנחנו מגיעים לחיבור, לאהבה, להדדיות, לעזרה, להרגיש את השני כמוני, ולהיות באמת מתחברים כאיש אחד בלב אחד. זה כל היציאה הזאת, מעבר הזה ממצב האגואיסטי הנורא, למצב של אהבה והשפעה הדדית, זה מסמל לנו פסח, פסח, פסח.
ממצב פסח, מעבר. ממצב למצב.
כן.
ומה אתה מציע לנו לעשות בליל הסדר עצמו, כדי להתחיל נפש, לקדם את הדבר
חשבון
הזה?
חשבון נפש עם כל המשפחה, אבל בצורה קלה, יפה. שזה לא נקבל מזה איזה התמרמרות לחג ולכל הסימנים, ושלא יאבד לנו התאבון וכל זאת למאכלים שלנו היפים. אז בוא אנחנו נעשה את זה במקצת.
איך?
איך? בוא אנחנו פשוט נחליט שאנחנו קצת נתקרב לחיבור, שיש כאלה חוגים לחיבור הנכון, שמעבירים קבלה לעם ועוד כל מיני ארגונים ששייכים לארגון קבלה לעם. ואנחנו נלמד קצת שחוכמת הקבלה היא כולה מדברת איך באמת לצאת מחירות, מהעבדות לחירות. וכך באמת נחגוג את הפסח בתוכנו וכולנו יחד כעם ישראל שכבר חופשי ונמצא במצב שהוא עצמאי.
אמן ואמן. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים להתראות.
חג כשר ושמח.